שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
אתה בסדר? מוכן לשבוע חדש?
מוכן, שבוע טוב לך.
שמח שאין לך ילדים קטנים במערכת החינוך, שאתה צריך להתחיל לתזז ולהסתובב עם בדיקות וכו'.
בהחלט.
יפה. אז אנחנו נדבר על זה תכף, אבל עוד לפני כן, שוק המשכנתאות רותח עם הלוואות חדשות של 11.5 מיליארד שקלים בחודש יולי, בדיוק כמו בחודש יוני. וזו רמת שיא חדשה שמלמדת על הגאות בשוק הדירות. זה התבטא כמובן בעליית מחירי הדירות בכמעט 8% בשנה האחרונה, ולעליית ההחזר החודשי שהלווים מוכנים לקחת על עצמם. אלכס ג'ובז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דאש, מעריך ששכר הדירה יעלה, משום שכעת, לראשונה מאז שנת 2012, ההחזר הממוצע על משכנתה גבוה יותר משכר הדירה. אנחנו נדבר איתו על זה.
שנת הלימודים החדשה תיפתח ביום רביעי בעוד 3 ימים עם הרבה מאוד סימני שאלה ודאגה של ההורים, מורים וגם של המעסיקים שלא יודעים אם זה יעבוד. די ברור שיהיו שיבושים וקשיי הסתגלות בהתחלה והם יתפוגגו רק אם התחלואה תרד משמעותית. כתב החינוך ליאור דטל יהיה איתנו.
בשנת הקורונה איבדו הרבה מאוד אנשים את מקום עבודתם בגלל סגירת עסקים, בגלל התייעלות של חברות, אבל גם לא מעט אנשים החליטו פשוט להפסיק לעבוד, אם בגלל שחיקה, אכזבה מהתנהלות המעסיקים שלהם בזמן המשבר, או כי פשוט לא בריא להתקהל בעבודה, אז למה לא לקבל דמי אבטלה בינתיים? נתנאל גמס, כתב שוק העבודה, יהיה איתנו ונדבר איתו על הנושא הזה. יאללה, מתחילים. שלום לאלק ז'בז'ינסקי.
שלום.
הכלכלן הראשי של מיטב דאש, אנחנו עוסקים פה רבות בפודקאסט בעליית מחירי הדירות, ובטח בשוק המשכנתאות הרותח עם הלוואות חדשות של 11.5 מיליארד שקלים בחודש יולי, כמו בדיוק בחודש יוני, ואתם בודקים את השוק הזה ועוקבים אחריו, ואתם מגלים שבעצם בגלל שהמשכנתה הממוצעת כבר מגיעה למיליון שקל, אז העלייה בהחזר החודשי היא כבר גבוהה יותר מאשר שכר הדירה שאנחנו משלמים, שכר הדירה הממוצע. אתה יכול לתת לנו קודם כל את המספרים?
כן, אנחנו רואים שהמשכנתה הממוצעת באמת עולה מאוד מהר, כי אנשים כדי לרכוש דירה בשוק הזה של עליית מחירים פשוט נאלצים לקחת הלוואות יותר גבוהות, לפרוס אותם על תקופות יותר ארוכות, וגם לקחת מינוף יותר גבוה, מה שנקרא, זאת אומרת, כמות ההלוואות שמעוות 60% ומעלה מהשווי של הבית, עלתה מאוד בשנים האחרונות וממשיכה לעלות. כתוצאה מזה שבאמת המשכנתה הממוצעת עלתה, אז גם ההחזר הממוצע עלה. לדוגמה, ב-2019, אנחנו מדברים כמובן על ממוצעים, אבל ב-2019, ההחזר היה משהו כמו 3,500 שקל בערך, ועכשיו, לפי הנתונים האחרונים, אנחנו מתקרבים כבר ל-4,500 שקל. תוך שנתיים ההחזר עלה ב-1,000 שקל.
שזה קורה, זה אגב, בזמן שהריבית עדיין נמוכה, פשוט שווי הנכסים עלה, והגובה של המשכנתה, הסכום הממוצע שלוקחים, בעבר, אם אני זוכר טוב, עד לפני 5-6 שנים היו לוקחים משהו כמו 600 אלף שקלים, עכשיו אנחנו כבר מתקרבים למיליון שקלים משכנתה, אז זה כבר עולה על שכר הדירה. שכר הדירה הוא הממוצע, כמה הוא לפי התחשיבים שלכם?
שכר הדירה הממוצע, נכון לסוף רבעון שני, כפי שהלמ"ס מפרסמת, עומד על 4,100 שקל בערך, 4,080 שקל. זאת אומרת, ההחזר הממוצע ב-2021 עולה מעל שכר דירה ממוצע, וזה מצב שלא ראינו אותו מאז 2012.
אבל תגיד לי, אותו היגיון שאם עכשיו בעצם אני משלם את התשלום החודשי שלי למשכנתה למשך 25 או 30 שנה, שעולה לי יותר ממה שהיה לי לגור בשכר דירה, עם היתרונות של השכר דירה, אז זה, אתה מנסה להגיד שזה יביא יותר ביקושים לשכר דירה, אנשים יבחרו את המסלול הזה? אחד, ושתיים, האם זה בעצם מצנן את מחירי הקנייה? כי אם הרבה אנשים אומרים לא כדאי לקנות, כדאי לזכור, אז אתה יודע, זה הולך לשני הכיוונים.
יש פה כמובן שיקולים כלכליים ארוכי טווח, כמה זה יעלה לאורך זמן, אבל יש פה גם מציאות שיכולה להכריח פשוט משפחות לבחור באחד מהאופציות. כשמשקי בית בוחנים מה הם צריכים לשלם עבור שכר דירה לעומת משכנתה, לפעמים הם פשוט מגיעים למסקנה שהם לא יכולים לשלם משכנתה, ולא נשארת להם שום אופציה אלא להמשיך לזכור ולחפש מקום עם שכירות יותר זולה. אנחנו שוב פעם מדברים פה על ממוצעים, כן, הפערים כן. יכולים להיות מאוד גדולים בין הערים, בין הדירות, אבל זה יכול להוביל חלק גדול מאנשים לזכור דירה, כי אין להם ברירה. זה מה ש... זו תופעה שהאמת די מסוכנת לשוק הדיור, כי אנחנו צריכים שכל משפחה בכל רמת הכנסה תוכל לקנות דירה, כי ככה שוק הדיור בנוי, מלמטה למעלה, מדירות הכי זולות עד דירות יוקרה. אם יש פלח הולך וגדל, נתח הולך וגדל של משפחות שאין להם יכולת בכלל לקנות דירה, אז שוק הדיור מתנתק מהבסיס, מה שנקרא, ואז הוא קצת תלוי באוויר, כן? וזה נכון שבסוף זה גם יכול לגרום להתקררות בשוק הדירות בבעלות, בשוק הדירות
למחיה. תגיד לי משהו שהרבה שנים מטריד או מוזר, בוא נגיד, בשוק הדיור הישראלי. התשואה על השקעה בישראל, ביחס למחיר, היא כבר הרבה מאוד שנים מאוד נמוכה. 2% בתל אביב, קצת יותר בפריפריה. למה בעצם התשואה אצלנו כל כך נמוכה ביחס למדינות אחרות? ואז אנשים הולכים ורצים על סיפורים וחלומות על לקנות נכס נדלן באמריקה ולקבל תשואה של 10% לשנה.
לא, אבל השאלה גם, אתה מתכוון לתשואה שכרוכה רק בשכר הדירה או גם מעליית ערך הנכס?
או, בסדר, זה תמיד אנשים חושבים על עליית ערך הנכס אולי כדבר המרכזי, אבל כפיצ'ר מרכזי של השוק הישראלי, שהתשואה פה על מגורים תמיד הייתה, לפחות בעשרות שנים האחרונות, מאוד נמוכה ביחס להרבה מאוד מדינות אחרות.
כן, שוק הדיור אצלנו באמת מתאפיין בתשואות מאוד נמוכות יחסית לשווקים אחרים, וזה אומר ששכר דירה יחסית למחירי הדירות בבעלות אצלנו עדיין נמוך, וגם אם נסתכל לדוגמה על העשור האחרון, אנחנו נראה שמחירי הדירות בבעלות עלו הרבה הרבה יותר מאשר שכר דירה, אבל אנשים באמת מסתכלים לא רק על תשואה שהיא נמוכה, עדיין אגב היא יותר גבוהה מהפיקדון בבנק, אבל אם ניקח בחשבון כל מיני הוצאות אחרות וכאב ראש של סוחר, אז לא בטוח שזה משתלם. אנשים מסתכלים יותר ומקווים שמחירי הדירות ימשיכו לעלות כמו שהם עלו בשנים האחרונות או בעשר שנים, יותר מעשר שנים כבר, וזה מה שיביא להם תשואה. הם לא כל כך בונים רק על התשואה החודשית, ולפי זה בוחנים האם לקנות דירה להשקעה או לא לקנות דירה להשקעה.
אגב, יכול להיות שהשוק פשוט יודע לנתח את מה שקרה פה בשנים האחרונות, הוא מסתכל על התוכניות הממשלתיות, הוא ראה שהייתה תוכנית מחיר למשתכן, שבה המדינה ממש מעודדת זוגות צעירים לקנות דירות, לא לזכור דירות, היא ראה שרוב ההשקעה ורוב הסבסוד הולך לרכישת דירות ולא להשכרת דירות, וגם כשיש כל מיני פרויקטים, כמו יש חברה ממשלתית בשם דירה להשכיר, שהייתה אמורה לייצר 150 אלף דירות להשכרה בשכירות מוסדרת, הצליחה לייצר בקושי כמה אלפי דירות, אז יכול להיות שגם זה משפיע על האופן שבו השוק מתנהל, מבחינת גם התשואה על ההשקעה.
כן, אני חושב שגם המס הנמוך מאוד על משקיעים בשוק הדיור, שעכשיו היה איזשהו ניסיון לשנות את המצב, אבל גם הוא ככה, כמו שאני מבין, לא הצליח. יש פה הרבה גורמים באמת שדוחפים את האנשים לשוק הדירות בבעלות. אגב, שוק הדירות האמיתי, צריך להבין, הוא שוק הסחירות. כי שם נפגש באמת מישהו שיש לו דירה להציב, ויש לו מישהו שצריך קורת גג. ושם המחיר הוא אמיתי. בשוק הדירות בבעלות יש פה מינוף, ויש פה משקיעים, ויש פה כל כך הרבה גורמים שהם מאפתים את המחירים בשוק הזה, ולכן כדי לדעת אם יש מחסור בדירות או אין, אנחנו צריכים להסתכל על שוק הסחירות ועליית מחירים בשוק הסחירות.
אתה מעריך היום שבשנה האחרונה בנק ישראל יפסיק את רכישות אגרות החוב עד סוף השנה, ואתה גם מעריך שבשנה הקרובה הוא יעלה את הריבית סוף סוף, אחרי שנתיים של 0.1 גם היום, ואתה צופה שבעוד 12 חודשים הריבית תעלה כבר לרבע אחוז. על סמך מה הציפיות הללו?
בעיקר על סמך הערכה שאינפלציה תמשיך לעלות. אנחנו נמצאים בעלייה בסביבת האינפלציה, ורואים את זה לא רק בסעיפים שאפשר לקרוא להם זמניים בגלל שהמשק נפתח או בגלל איזשהם שיבושים באספקה, אלא בסעיפים כבר שמתחילים לגלוש לתחומים שהם לגמרי מקומיים. לדוגמה, אם מסתכלים על מחירי שירותים מקומיים, מתחילים לזהות התחלה של עליית מחירים. אם המגמה הזאת תימשך, ולערכתנו המגמה הזאת עשויה להימשך גם אל תוך 2022 של עלייה באינפלציה, בסופו של דבר אנחנו נראה את בנק ישראל מתחיל להגיב. יעד האינפלציה שלו הוא בין 1% ל-3%, ואם האינפלציה תתחיל, מה שנקרא, לעבור את האמצע ולהתחיל לגרד את הגבול העליון של יעד האינפלציה, לא תהיה לו ברירה, הוא פשוט יצטרך לפעול כדי לקרר את המצב קצת, כי זה האחריות העיקרית שלו.
כן, זה בא בהמשך בעצם גם לדברים שנאמרו בסוף השבוע, בוועידה שהתכנסה בג'קסון הול, מגיעים לשם תמיד כל הנגידים, אז אמר שם ג'רום פאוול, שבאמת רוצים להפחית כבר את כל התרחישות האג"ח, את כל ההרחבה התקציבית והמוניטרית, והדבר הזה עשוי גם גרום לעלייה בריבית על משכנתאות, על כרטיסי אשראי, על הלוואות לעסקים. אצלנו זה מושפע מאמירות מהסוג הזה, או שאנחנו מתנהלים כמו איזה אי נפרד?
אנחנו כולם מושפעים ממה שקורה בארצות הברית, וגם אנחנו כמובן, אבל מצב בארצות הברית הוא הרבה יותר חריף. אצלנו האינפלציה עוד לא הגיעה ל-2% אפילו. בארצות הברית אינפלציה כללית היא מעל 5%, ולכן צריך לקחת בערבון מוגבל הבטחות של הבנק המרכזי שם, כי הרי הוא לא צפה שהאינפלציה תעלה כל כך מהר וכל כך חזק. והיום שהוא מדבר על כך שרוב הסיבות לאינפלציה הן סיבות חולפות וזמניות ונובעות מהסיבות שקשורות למגיפה, לא בטוח שאנחנו באמת נראה אינפלציה יורדת וחוזרת לרמות הרבה הרבה יותר נמוכות. כך שאם בארצות הברית זה יקרה והריבית תעלה שם, אז זה בוודאי יקל גם על בנק ישראל לעשות מהלך מקביל.
אז לסיום, אם אני קונה את הערכות שלך, אז זה אומר מבחינת השקעות, אם זאת הציפייה שלי, איפה כדאי לשים את הכסף כדי ליהנות בוא נגיד מהערכה הזאת, מהתחזית הזאת?
כמובן שכל התמיכה הזאת היא הייתה מאוד טובה לשווקים, במיוחד לשוק המניות שלא הפסיק לעלות בשנה האחרונה, והפחתה של התמיכה היא יכולה להכניס נודתיות וקצת זוזות בשווקים. יחד עם זאת, אם נמשיך לראות שהצמיחה היא גבוהה, למרות האינפלציה אולי יותר גבוהה ולמרות עליית ריבית, בדרך כלל זה לא כל כך מפריע לשווקים, לפחות לא משמעותית. יכולות להיות תנודות ותזוזות. אם צמיחה תמשיך להיות גבוהה, אז המשקיעים יכולים להרגיש יחסית נוח באפיקים מסוכנים יותר, כמו אפיק המנייתי. אם ריבית תתחיל לעלות יותר מהר, אנחנו בטח נראה גם אנשים שמעדיפים פיקדון בטוח בבנק או אגרת חוב של הממשלה על פני המניות, כך שאולי הסיכון יתפזר קצת.
כן.
יפה.
תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לליאור דאטל.
שלום, איתן לסמי.
שלום, שלום.
כתב החינוך שלנו שהיום עסוק יותר מפעם, לפי הערכתי במבט קצר על האתר הבוקר, את אחראי ל-57.5% מהתנועה והקוראים באתר ברגעים אלה, אבל זה לא מקרה, מכיוון שכמעט 3 מיליון תלמידים, אם אתה לוקח את הגנים וגם את המוסדות האחרים, חוזרים ללימודים ביום רביעי הקרוב, תכפיל את זה בשני הורים כל אחד, זה פחות או יותר מביא אותנו לשני שליש מהמדינה, אבל הבלגן עדיין חוגג, ולפחות בתוך המערכת עצמה, המורים והמנהלים של המוסדות מאוד לא מרוצים, אז תן לנו תמונת מצב. קודם כל, האם יש סיכוי שבסופו של דבר יגידו, רגע, לא פותחים למרות הכל?
לא, אני לא מאמין שזה יקרה, אני מאמין שהלימודים יפתחו גם רוב קבינט הקורונה אישרת ורובם תומכים בפתיחת הלימודים בראשון בספטמבר. לא משנה מה תהיה התחלואה עד אז, וגם בקצב הנוכחי של התחלואה.
כן, אחד הדברים שבאמת מעסיק מאוד את ההורים, זה השאלה של אותן בדיקות מהירות, בדיקות אנטיגן, שתוך רבע שעה, 30 דקות, אתה מקבל תוצאה. מי אחראי לעניין הזה? האם ההורים צריכים לדאוג לזה, לאסוף את הבדיקות מאיזשהו מקום, או שהם מגיעים לבית הספר ועושים את זה שם? איך זה יעבוד?
אז זהו, היינו אמורים להתחיל היום במבצע של בדיקות מהירות, וההורים היו אמורים לקבל הזמנה להגיע לבתי הספר ולאסוף את הבדיקות עבור הילדים שלהם. אני מבין כרגע שחלק משמעותי מההורים בכלל לא קיבל הודעות על הנושא הזה, ושהבדיקות לא הגיעו לכל בתי הספר, יש פה איזשהו בלגן. בכל מקרה, ברגע שאם הבדיקות הגיעו לבתי הספר וההורים יאספו אותם, אז ההורים יהיו אחראים בעצמם לבדוק את הילדים שלהם, לראות מה התוצאות, ובמשרד החינוך תומכים על זה שההורים שיגדלו שהילדים שלהם חולים, לא ישלחו אותם לבתי הספר.
כן, אבל השאלה מה קורה, נגיד שיש כיתה של 30 ילדים, שחלק מההורים לא אספו את הבדיקות, אין להם מושג, לא עשו את זה, פשוט לא ייתנו להם להיכנס?
אז זהו, אז שבמשרד החינוך אמרו שהם לא יכולים לחייב את המנהלים לא להכניס תלמידים לבתי הספר, נגיד תלמידים שלא נבדקו. כי חוק חינוך חובה אומר שצריך לתת מענה לכל תלמיד. אני לא כל כך מבין את ההסבר הזה, אבל הפתרון שהם מצאו היה שההורים יחתמו על הצהרה, שהם בדקו את התלמידים ותלמידים בריאים, והם שלילים לקורונה. אני נגיד עצמי לא קיבלתי את ההצהרה הזו עדיין, ובעצם אנחנו סומכים פה על הורים שיצהירו שהילדים בריאים. אני מאמין שרוב ההורים לא ישתקעו, אבל עדיין יש פה איזשהו סיכון. בוא רק נגיד שאם אני רוצה להיכנס למסעדה, אני צריך להציג בדיקת קורונה שלילית בכניסה למסעדה עבור הילדים שלי. אבל פה, בשביל להיכנס לבתי הספר, אז מספיק להציג הצהרת הורים שהילד נבדק והכל בסדר. יש הרבה שיח סביב הבדיקות האלו, כאילו זה איזשהו משהו מאוד קריטי, אבל בואו רגע נרגע, כי מדובר בבדיקה אחת.
כן, יכול להיות שזה עובד על איזה מין חוק פרטו כזה, שאומרים, טוב, אם 80% מההורים יאספו את הבדיקות, יעשו אותם וכולי, אז זאת תהיה תוצאה מספיק טובה כדי שהמערכת תתפקד, גם אם בשוליים חלק מהאנשים לא...
עשינו משהו.
כן, במשרד אומרים שהם מעריכים ש-70% מההורים יבדקו את התלמידים, ולא ישלחו את הילדים חולים, אבל מה יקרה אחרי ראש השנה? אז כבר אין בדיקות מהירות לתלמידים, ואז הכל יכול להתחיל מחדש. במקרה הזה, באופן לא רשמי, במשרד החינוך כנראה סומכים על הבדיקות המהירות שהורים יעשו לתלמידים בשגרה, נגיד בכניסה לבריכות, למסעדות, ודברים כאלו כאמצעי לאיתור חולים. אבל לא יהיו יותר בדיקות מהירות בתוך בתי הספר.
רואים שהמון המון כסף נשפח על המערכת, שיש לא מעט מורים, ויש טענה שיש מספיק מורים בשביל לעשות כיתות הרבה יותר קטנות, שזה מתחבר לקורונה, כי אז אתה מקבל גם קפסולות יותר יעילות. אפילו לרמה של 15 ילדים בכיתה, לעומת למעלה מ-40 בחוויה של הרבה מאוד הורים ושל ילדים כמובן. מה הסיפור האמיתי פה? זאת אומרת, אפשר באמת להוריד את הכיתה הממוצעת בישראל ל-15 ילדים ולא ידענו?
בגדול, כן. זה כבר לא טענה, אלא נתונים של משרד החינוך ושל הלמ"ס. בגדול, תמיד, תמיד, כשדיברו על הצפיפות, אז אמרו, אבל אין מספיק מורים, צריך להכשיר כל כך הרבה מורים, ואין זמן. וגם בקורונה אמרו, אין מספיק מורים, איפה נביא מורים? אפילו גלנט גייס, עוזרי הוראה, אנשים שלא הייתה להם הכשרה בהוראה, והם היו עוזרים למורים בתוך בתי הספר. אבל כשמסתכלים על נתונים של משרד החינוך, אז רואים שבעשר השנים האחרונות היה גידול מאוד מאוד מרשים במספר המורים, זה הפך להיות מקצוע מאוד מבוקש. יש גידול של 30% במספר המורים בבתי הספר בחינוך הממלכתי, לעומת גידול של משהו כמו 16-17% במספר התלמידים. כלומר, היה פה גידול הרבה יותר גבוה מהגידול במספר התלמידים. לפי הלמ"ס, היום יש מספיק מורים במשרה מלאה, לא רק מורים במשרה חלקית, במשרה מלאה, בשביל ללמד ביסודי בכיתות של 15 תלמידים. וזה מתאים בדיוק לתקופת הקורונה, כלומר, יש מורים שהוכשרו במשרה מלאה, שיאפשרו את המהלך הזה, בשביל זה היה צריך לנצל את המשאבים בצורה אחרת. כי מה שקרה זה שהמורים גויסו, כי משרד החינוך הגדיל את שעות הלימוד לכל כיתה. כל כיתה התחילה ללמוד יותר. בעשור האחרון המשרד דאג שהתלמידים ילמדו יותר. את המשאבים האלו אפשר לנצל היום בשביל שהתלמידים ילמדו קצת פחות, אבל הם ילמדו בכיתות יותר קטנות.
כן, ולתקופה הזו באמת של הקורונה זה ממש מתאים. אגב, חלק מהחישובים האלה כוללים גם את כל הצבא של מפקחים למיניהם, ואנשים שעוסקים במערכת החינוך, אבל לא ממש מלמדים בפועל כבר הרבה מאוד זמן?
לא, אם היינו מחשיבים אותם, אז היינו רואים תוספת של אלפי עובדים נוספים במערכת. זו מערכת מאוד גדולה, עם יותר מ-200,000 עובדים.
יפה, אז אם יש 200,000 עובדים, ויש 2 מיליון תלמידים, או קצת יותר, אז אפילו אתה יכול להגיע בקלות לתחשיב של איש שרואה אחד לכל 10-12 תלמידים.
כן, כן,
כן, ויש היום מורים במשרה חלקית
שלא רוצים לעבוד במשרה חלקית, אבל אין להם אפשרות להגדיל את המשרה, כי יש כל כך הרבה מורים בבית ספר, שאין אפשרות להגדיל את המשרה לכל אחד, ושמערכת השעות לא מתאימה לזה. אם היינו סופרים גם את המורים במשרה חלקית, אז היינו רואים שיש מורה לכל 10 תלמידים, או אפילו פחות בחלק מהזרמים.
טוב, ככל שהשיחה תתקדם, אנחנו נגיע בסוף למצב שיש מורה לכל תלמיד.
לא, אבל אתה יודע, באמת, יש כסף, יש מורים.
נכון. שאלה אם יש ניהול מיטבי של המשאבים האלה.
יש בתי ספר, ובסוף אנחנו מקום לפני אחרון במבחני פיזה בין כל 35 המדינות של ה-OECD. ותאמר לי ליאור, מתי הנקודת מדידה הבאה? מתי אנחנו מקבלים מפיזה את הנתונים החדשים?
היינו אמורים כבר להיבחן, אבל בגלל הקורונה, פיזה, מבחינים את המבחנים שלהם.
יפה, אז אנחנו לא נדע עד כמה אנחנו גרועים בגלל הקורונה.
כן, ייקח זמן, וגם לא עשו את נתונים עד כה. משרד החינוך גם לא עשו את כל הנתונים המלאים עד עכשיו.
ליאור, תישאר ליד קו הטלפון בימים הקרובים, אנחנו נצטרך ממך עוד כמה שאלות.
תודה רבה.
תודה.
שלום לנתנאל גמס.
שלום איתן, שלום
סמי,
מה נשמע?
תודה.
בסדר, תכף נראה מה נשמע. אתה כתב שלנו בענייני שוק העבודה, אז שירות התעסוקה פרסם בסוף השבוע איזשהו דוח שמראה שחלק מהדברים אנחנו יודעים, זו שנה שבה באמת הרבה מאוד אנשים פוטרו מתפקידם, או שהלכו, יצאו לחלט, אבל גם הרבה מאוד אנשים החליטו פשוט להתפטר בשנה הספציפית הזו, למרות המשבר הכלכלי, למרות כל אי-הוודאות. מה ההסבר לזה שאנשים מוכנים לוותר על משרה בתקופה כזו?
אז ככה, קודם כל, בשנים האחרונות יש עלייה במספר המתפטרים בישראל. אי שם בעידן שלפני הקורונה כבר נרשמה עלייה.
שזה קשור לכך שמה שנקרא שוק של עובדים. אנשים חשים מספיק בטוחים להגיד, לא בא לי לעבוד יותר אצלך, אני עובר לעבוד במקום אחר.
בדיוק, ההבטלה במינימום, יש הרבה משרות פנויות והכוח נמצא אצל העובדים והם יכולים להתפטר. מה שמפתיע זה שהוא המשיך לטפס בקורונה שיעור המתפטרים, והוא הגיע כבר ב-2021, בעצם כמעט רבע מהמובטלים הם אנשים שהתפטרו, זה מספר עצום, לא היה כזה, פחות לא בעשורים האחרונים. וההפתעה הנוספת היא שמבין האנשים שהתפטרו, דווקא בולטים אנשים שהם לא החשודים המיידיים, אלא אנשים מבוגרים, אנשים שגרים בפריפריה,
כלומר, לא מנהלים בכירים או הייטקיסטים שמדלגים להצעה הבאה, שכל הזמן עומדים בפני פיתויים, אבל זה כמובן גם קשור לעובדה שלראשונה מזה הרבה מאוד שנים, אנחנו לא זוכרים כזה דבר, המדינה פורסת רשת ביטחון בפני אנשים שאינם עובדים, וזה לא משנה אם הם התפטרו או פוטרו.
נכון, זה לא שהאנשים החזקים יותר לא התפטרו, זה קיים גם אצלם, אבל מבחינת הגידול לעומת המצב שלפני זה, הוא הרבה הרבה יותר גדול בקרב אותן אוכלוסיות מוחלשות, אם אנחנו מדברים על מבוגרים, פריפריה, שכר נמוך, מיומניות נמוכות יותר. אצלם הם ממש העליות אצלם לעומת הממוצע לפני המשבר ממש גימדו את דווקא תוכל
יותר. אז מה יכול להיות, החזקות יותר. מה יכול להיות ההסבר לתופעה הזאת? זאת אומרת, ההסבר שסמי מציע, שאנשים, גם האוכלוסיות האלה, שלא היו מרוצים מהעבודה שלהם, מי יודע מה, ראו את ההזדמנות לקבל פה דמי אבטלה על כמעט שנה, והלכו על זה, התפטרו, קיבלו את זה, כי אין היום הבדל בין, היה פעם בעבר, אתה זוכר סמי, אבל היום אין הבדל בין סטטוס של מתפטר וסטטוס של מפוטר, כולם מקבלים אותו דבר, אבל מה הם מתכננים לעשות אחרי תקופה נכון. של הקורונה, בהינתן לזה שאתה מסביר שזה פלח אוכלוסייה שלא משופע במזומנים?
אז קודם כל, ההסבר שאתם שניכם הזכרתם, של מנגנון החל"ת, שבעצם אפשר לאנשים לדעת מראש שיש להם דמי אבטלה עד סוף יוני 2021, אין ספק שזה השפיע, המדינה פרסה רשת ביטחון, ואנשים הרשו לעצמם, אגב, אנשים שהתפטרו היו צריכים לחכות 3 חודשים כדי לקבל את הדמי אבטלה.
נכון.
אבל היה להם כל כך הרבה זמן שהם יכולו לקחת את הסיכון הזה. אם מישהו יתפטר באוגוסט, הוא ידע שיש לו עכשיו 3 חודשים שלא יקבל מסורת, אבל אז הוא יכול לקבל עד הקיץ.
כן. אבל אתה יודע, כשאני מסתכל על זה, זה נראה כאילו זה פריבילגיה גם של אנשים קשי יום, אבל אני חושב שזה יותר אילוץ או כורח של אנשים, בטח מבוגרים, אומרים לעצמם, מקום עבודה בתקופה הזו, זה גם מקום שבו אנשים נדבקים, מפחיד אותי להיות שם, ולכן כרגע הצורך המיידי שלי זה להגן על בריאותי עוד לפני שאני מגן על פרנסתי. זה ממש בחירתה של סופי, נקרא לזה?
כן, אני דווקא חשבתי על פירמידת הצרכים. אין ספק שאנשים, במיוחד באימה שהייתה פה בתחילת המשבר, לא שאין אימה עכשיו, אבל האימה ששררה פה בתחילת המשבר, אנשים, במיוחד מבוגרים, רצו לשמור על עצמם והתפטרו, זה אחד ההסברים המרכזיים. בנוסף להסבר הכלכלי של רשת הביטחון שהמדינה פרסה והשפיעה, אי אפשר להתעלם מזה.
זה אכן עושה שכל, כמו שאתה אומר, באותם מקצועות, בוא נגיד שהתשלום יותר נמוך, הרבה פעמים זה בשונה מעורכי דין, רואי חשבון, מקצועות חושיים, הייטק, שיכולים לשבת בהייטק, או שאם בא להם לקפוץ למשרד, הם יכולים להיכנס לאוטו ולסגור את הדלת במשרד הפרטי שלהם, כאן עם אלה עובדי משירותים שמקבלים קהל, או עובדים במפעלים ובמקצועות כאלה, שבסופו של דבר אתה עובד על פס יצור כזה או אחר, אז אתה מתחכך בלא מעט אנשים, כן. והדינמיקה שונה מאשר במקצועות חופשיים.
כן, עם כל האהבה של פקיד הבנק לבנק שלו, הוא לא רוצה להתחכך עכשיו בעשרות או מאות אנשים מדי יום שיכולו להשתהל לו עד על פס. אבל מעבר להסבר הכלכלי של מנגנון החלט, היצא דופן הזה ש... כל הזמן דברו על זה שהוא מעודד אבטלה, לא דיברנו על זה, עכשיו אנחנו מבינים שהוא עודד בעצם תרבות של התפטרות, אבל מעבר למנגנון של החלט, יש פה גם דברים פסיכולוגיים, יותר מנטליים, שאני חושב שהם לא פחות מעניינים, והם גם יכול להיות ילבו אותנו ל...
אז בואו ננסה לפצח קצת, קצת להעמיק בתהליכים האלה, אני לא יודע מה הנתונים האלה של הלמ"ס או של שירות התעסוקה.
הנתונים הם של שירות התעסוקה שהם מאבדים נתונים
כן,
של
אז,
הלמ"ס.
אני לא יודע מה הם עשו ואיך הם חקרו את התופעה, אבל אני קורא לא מעט על תופעה דומה במדינות אחרות, באופן ספציפי בארצות הברית, שם אוהבים לחקור לעומק כל דבר. ויש
כן,
גם זה...
הם גם אוהבים להצמיד את המילה ביג לכל דבר, אז
נכון.
יש לנו כבר את ה... יש לנו את ה-Great Resignation, זה השם שטבעו לתופעה הזאת.
יום רביעי הגדול, יום ההתפטרות הגדולה, אבל שם מדובר גם באיזושהי תופעה של פשוט בחינה מחדש של עקרונות החיים, זאת אומרת, אנשים פשוט מנצלים את ההזדמנות הזאת לחשוב שוב על המקצוע שלהם, על החיים שלהם, דברים שאנשים מעבירים בראש כל השנה, גם בזמנים רגילים, ואז... מוצאים את עצמם בסיטואציה שהם אומרים, אוקיי, אני ממילא כבר לא אוהב את המקצוע שלי, אני לא אוהב את מקום העבודה שלי הרבה מאוד שנים, בלי קשר לנושא של דמי אבטלה וכאלה דברים, אני רוצה לעשות שינוי בחיים שלי. כולל התחושה הזאת של קצת לפעמים, תשמע, אם זה סוף העולם, אז בוא נהנה ממה שנשאר.
נכון, הדברים האלה נשמעים קצת, אתה יודע, עובדים התבוננות פנימית, זה נשמע קצת ניו אייג'י או ספקולטיבי, אבל עוד ועוד מחקרים וכתבות ועדויות, מצביעים על זה שזה באמת מה שקורה ברחבי העולם.
במסגרת אבל הערכות של ממשלת ישראל, המוסדות של הגופים שעוסקים בשוק העבודה, יש איזשהו גורם שעוקב אחר התופעה הזאת ומנסה גם לייצר פתרונות, או שאומרים, התפטר, התפטר, שיסתדר?
אין לי נתונים נגיד על כמה מתוך האנשים שהתפטרו, מה הם עשו כדי לשדרג את היכולות שלהם, שזה קריטי בזמן ששוק העבודה משתנה. אני לא חושב שהממשלה כרגע עוסקת בזה. נתוני אבטלה דווקא, אבטלה מצטמצמת, אז יש סיבה לאופטימיות.
לא, אבל ברגע שאתה אומר שאנחנו הולכים לעולם הרבה יותר דיגיטלי, ואתה יודע גם שחלק גדול מהמתפטרים הם אנשים מבוגרים או חסרי מיומנויות, יכול להיות שאתה יודע, העולם הזה נהיה הרבה יותר מפחיד, אז אתה אומר, אוקיי, אז אני פורש הצידה, אני יוצא מהמעגל הזה.
כן, בשירות התעסוקה אמרו שהם מצערים יוצאים מנקודת הנחה, שהרבה מהאנשים האלה לא ניצלו את הזמן כדי לשדרג את המיומנויות שלהם. אנשים שיש להם דמי אבטלה, המחקרים רואים שהם מנסים אותם עד הסוף, עד השנייה האחרונה. ואין ספק שאנשים שיש להם פחות אוריינות וידע ויכולת להשתמש בכלים שהמדינה מציעה, גם אם הם מעטים, הם יכולים להישאר מאחור, כי שוק העבודה עכשיו משתנה במהירות אדירה, ומי שיתפטר ולא ישתמש בזמן הזה כדי לשדרג את עצמו, זה מצב מאוד מאוד בעייתי, גם לאותו עובד וגם ברמה המאקרו למדינה.
שאלה נתונים שבעצם רומזים שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו, אמנם עם איזושהי גרף ממשיך של ירידה באבטלה, אבל בסופו של דבר הגרף יעצר ברמה יותר גבוהה ממה שהוא היה ערב הקורונה, עקב
נכון.
באמת שורה של אנשים מכל מיני סיבות, בין אם מפוטרים או בין אם מתפטרים, שכבר שנה וחצי איבדו את היכולות שלהם והתקררו, המערכת קשרים שלהם בתהליך של מציאת עבודה התקררה או נעלמה, ואנחנו ניפגש עם המספרים האלה, זה לא לעולם בהכרח יחזור למה של הדינמיקה שהייתה ערב הקורונה.
אני מסכים, אנחנו קצת אחרי המשבר או בעצם בעיצומו לצערנו, ואי אפשר לבחון עדיין את הדברים האלה מפרספקטיבה רחבה, ויש פה מפת ושינוי ארוך ארוך טווח, גם אחרי שהתחלואה סוף סוף תצטמצם. אגב, אני רוצה להוסיף שמעבר לנושא שציינת איתן של ההתבוננות הפנימית, של אנשים שבאמת התחילו ראו את הסוף מול העיניים, יצאו לחשוב, יש פה גם דברים נוספים כמו משבר אמון, עובדים שהוצאו לחל"ת, או שראו את המשרה שלהם מקוצצת, האמון שלהם במעסיקים שלהם ירד, מה שיותר מקל עליהם להתפטר. הם עבדו יותר קשה, מה שגם עבדו מהבית, לפעמים קשים, עם לחץ ושחיקה, וגם זה בעצם פוגע במחויבות ומאפשר להם להתפטר יותר בקלות מאשר פעם. ויש כאלה כן, שגם אמרו, אם שוק העבודה משתנה ועובר כאלה שינויים, אז עדיף כבר שאני אתפטר ואני רוצה לשדרג את עצמי. אלה סיבות נוספות מעבר להסבר הכלכלי של חל"ת ומעבר להתבוננות של האנשים.
ולי יש את הרושם שמדינת ישראל מתישהו תצטרך לעשות גם מיפוי של אותם אנשים, וגם להתחיל לייצר פתרונות יותר נקודתיים, יותר דיפרנציאליים, ואין מה לעשות. אחרת, יהיה פה בכל זאת איזה אירוע חברתי מתמשך עם אנשים שאתה תגיד, הקורונה אולי מאחורינו, אבל המשבר שזה גרם, הסדק שזה גרם בחייהם של הרבה מאוד אנשים, נמצא פה לעוד הרבה מאוד זמן. נתנאל, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה לשניכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה.
ותודה רבה גם ליונתן מניביץ' ולדן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה ולהתראות.